מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי בכאן מורשת, וכבוד הרב איתנו כבר בקו הטלפון. אנחנו על רקע הצלילים נפרדים מהצלילים ופונים לכבוד הרב ומברכים אותו בברכת שבת שלום, חודש טוב ומבורך. כבוד הרב,
שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך. ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה, והיא רצון שיהיה שמחה, שתהיה שמחה שלמה לכל עם ישראל בארץ ובגולה.
אמן ואמן, בכפליים שמחות וגיל בבית ישראל. תודה לרב. אנחנו כבר נפנה לכבוד הרב עם השאלה של המאזין הראשון מיהודנו. שלום לך, אברהם מרחסים. שלום אברהם.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
לגבי מעשרות, במקרה שראש כולל מחייב את האברכים לתת כספי מעשרות מהמלגה, האם זה מועיל כמעשרות?
א', אני לא יודע אם מותר לו לעשות את זה. אני לא יודע, הרי זה כסף ששייך לאברך. ב', מלגה של כולל פטורה ממעשר, שלא יבלבלו לנו את המוח, סליחה על הביטוי. כיוון, והנמק מדוע, כיוון שהכסף הזה הוא עצמו כסף מעשרות, ואין מפרישים מעשר על מעשר. בגימל, הרי הכסף הזה שניתן הוא ניתן על מנת שאותו אברך יחלקל את עצמו ואת צרכיו ואת צורכי בני ביתו, ולא יחלק אותו לכל מיני אנשים. ולכן, כסף של מלגה הוא בכלל פטור ממעשרות. אם האישה עובדת ויש לה הכנסה, זה הבעיה של ההכנסה של האישה, ואין לערב דבר בדבר. אבל הנוהג הזה שכופים על אברכים להפריש מעשרות, ולפעמים יש אברכים שהם לחוצים, הוא בפרט אם הם חייבים ממון לאנשים, ובספר חסידים וכך גם בהלכה נפסק, עיין ילקוט יוסף, שמי שחייב כסף לאחרים אין לו להפריש מעשר, אלא דבר ראשון עליו לפרוע את חובותיו. כיוון שהפסוק אומר עבד לווה לאיש מלווה, ופסוק אחר אומר דבר יותר חריף, לווה רשע ולא ישלם. והגמרא צועקת ואומרת לאו כל כמיני לשבין הוא לנפשי אף רשע. אז לכן זה בכלל בכלל לא פשוט. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם משה ממעלות בנושא תפילת כל חי. שלום לך משה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב לפני שבועיים דיבר בשיעור במוסיוף לגבי נשמת כל חי, שזה מנהג שישתרש וזה מנהג לא טוב להגיד כל יום ויום.
אמרתי לא טוב, אמרתי טעות.
טעות, סליחה, מחילה, עזוב. אז רצינו לשאול לגבי זה אישה שנהגה כל יום ויום להגיד
נשמת כל חי. מה זה הדבר הזה? מה זה נהגה? האם היא צריכה? סליחה. רבותינו, אנחנו נהיינו היום מתקנים סדר תפילה. זה מה שנהיה. כל אחד מה שרוצה עושה, כל אחד מה שבא לו בראש מחליט. סליחה, יש לנו סידור תפילה, אנחנו לא רפורמים, יש לנו סידור תפילה. בסידור התפילה יש נשמת כל חי שאומרים אותו בשבתות וימים טובים, אפילו לא בחול המועד. על השענה הבאה שיש מי שכתב לומר אז נשמת כל חי, יצאה כל צעקה של הרבה פוסקים שטענו שלא, כי רק ביום טוב אומרים או בשבת. אז עכשיו בא אדם אומר כל יום נשמת כל חי. מה נשמת כל חי כל יום? יש בזה סודות, יש בזה מדרגה. ברגע שאתה לוקח דבר ששייך לשבת ומעביר אותו לחול, אתה מוריד אותו מקדושתו. כמו שאני אבוא בימי החול ואגיד אין אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, זה לא נכון, כיוון שזה מיוחד לשבת, זה מיוחד ליום טוב. לא הדבר גם כאן, לא הדבר. נשפך המון דיו של פוסקים לגבי מנהג שהיו אומרים בחול המועד, המנצח, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע, שלא לומר אותו רק בימים טובים ובשבתות. אז לכן על זה אני אמרתי, זאת ועוד, מעל כל אלה, כל המנהג הזה הוא מנהג בטעות. מדוע? כיוון שקורו בדברי רבי יהודה יחסיד. מי שכתב זאת זה הרב חנדת ימים, שהרבה מבקרים אותו, אבל פתאום כאן הם נהיו חסידים של החמדת ימים. אז אני לא אוהב את האיפה ואיפה שאנשים עושים. אז ומה כתב שם רבי יהודה יחסיד? יותר נכון, מה כתב החמדת ימים בשמו? אין לי את זה ברבי יהודה יחסיד, לא מצאתי זאת. אבל הרב חמדת ימים כתב שאדם שנמצא בצרה, כגון שנמצא בים סוער, באונייה מתערפת בים, או במטוס בסכנה, או שהוא רואה אויב מולו והוא עומד בסכנה, יאמר, לכשאצא מהסכנה, אומר נשמעת כל חי. זה כל העניין. ומפה התפתח מנהג כזה, תגידו תהילים, תגיד מה אכפת לך, שיגידו, לא אכפת לי. לא לוקחים דבר של שבת ועושים אותו חול. אז אכפת לי כן, כי החכמים תקנו לנו לומר ספר תהילים. וסליחה שאני קצת מעריך בנושא, כיוון שהיה הגאון הגדול, הרב חד בדרה, רבי חיים דוד, עליו השלום, הראשון לציון שהיה בירושלים, רבי חיים דוד חזן, והוא היה, קראו לו השאגת אריה של הספרדים, חריף מאוד, בעל החקר לב. ופעם אחת אחד מתלמידיו ראה אותו שבשעה צרה היה קורא תהילים. אמר לו, כבודו יחבר איזה תפילה. כבודו ידיו רב לו בחיבור דברים. אמר לו, אני אחבר תפילה? אני יותר מדוד המלך? אתה חושב לרגע שיש ספר תפילה יותר מספר תהילים? דוד מלך ישראל היה נעים זמירות ישראל. הוא כתב ברוח הקודש ספר תפילות לכל עם ישראל, לכל דבר ודבר. אז יש לנו את ספר התהילים, לכן קוראים תהילים. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. כבוד הרב, בעניין הזה שאלה, יש רעשים, אני מניח שזה...
יודע מאיפה רעשים, כן.
הרב שומע, אבל אתה
שומע, כן, דבר.
שאלה לגבי אישה שהייתה צריכה לעשות בדיקה, שהיה בה חשש, והבדיקה יצאה תודה לאל, ברוך השם טוב. מה עליה לעשות, אם ככה, בהקשר למה שהרב אמר, נשמת כל חי, תודה, תהילים, הגומל,
הוא... לא, אבל...
היא עשתה בדיקה...
לא הבינו אותי נכון. מתי אנחנו אומרים נשמת כל חי? כאשר האדם בצרה והוא אומר, אם אני אצא מהצרה הזאת לרווחה, אומר נשמת כל חי. כשהוא לא אמר את זה, אז הוא לא צריך להגיד, הוא יגיד מזמור לתודה. יש בספרים, ריבונו של עולם, היו גדולים לפנינו שכתבו מה אומרים, מה כן אומרים. כן אומרים, מי שנעשה לו נס, מי שנעשה לו איזה חסד מהשמיים, עומד ואומר מזמור לתודה, הראו לאדוני כל הארץ וכולי, אומר את כל המזמור הזה, שירו לו, זמרו לו וכולי, אז אומר מזמור לתודה. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך. אנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. שלום לך בנימין, בבקשה.
שלום הרב, חודש טוב.
שלום וברכה ושבת שלום וחודש טוב וכל טוב שבעולם.
הרב, אני ישן אחרי צהריים תמיד איזה חצי שעה לפני השקיעה ואני קם אחרי השקיעה. האם אני צריך לקום?
אתה עושה את זה?
אני עובד לילה, אבל אני אוכל השיעור שלי, השיעור שלי נחיל בשבע.
ואתה
לא יכול
לישון יותר מוקדם, כי כעת
השקיעה
התחילה להתאחר,
התאחר לעוד שעה. אני בא בבית וקצת בבית, אז אני הולך לישון איזה חצי שעה, אז אני יודע לפעמים...
אתה יכול להשתדל להקדים את זה? אני מנסה פשוט להבין. אם אתה יכול להקדים את זה ולהתעורר בשקיעה, או כמה דקות אחרי השקיעה, זה היה הכי טוב.
נכון, כן.
זה שאתה ישן... וקם לי בלילה, אתה נכנס לתסבוכת.
אז זה השאלה שלי, אם אני צריך לקום
מה? לא, לא, אדוני הנכבד, יש לנו כוחות, אנחנו דור עצלן, לא אתה, אתה אדם מאוד זריז, אבל אנחנו דור עצלן שלא רוצים להתאמץ, לא רוצים לחיות במסגרת נכונה. זה לא שעת שינה. שעת שינה זה אם אדם עייף, אז ביום הוא חוטף לו איזה שעה, חצי שעה, אפשר למצוא ביום איזה זמן. אלא אם כן אתה באמת תפוס כל הזמן בעבודה, זה משהו אחר. אז אם קרה שחד פעמי או במקרה אדם הרגיש לא טוב, הוא היה עייף בצורה קיצונית והלך לישון והתעורר בלילה, הוא חייב לברך את ברכות התורה, או לחילופין ילך מיד אם יש מניין מצוי לידו להתפלל תפילת ערבית ויכוון לברכת אהבת עולם, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו למטה, ויכוון לצאת ידי החובה של ברכת התורה, ואז הוא רשאי ללמוד. אין לו מניין כרגע, רק בעוד שעה או שעתיים, לא יושב בטל, אלא יברך ברכת התורה וילמד. בסדר ידידי? כל טוב.
תודה רבה, ותודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מבית שמש, שלום לך יוסף, בבקשה.
שלום רב, רציתי לשאול בנוגע למקווה בערב שבת, שיש את הדברים
שכלום.
אני אומר, רציתי לשאול בנוגע למקווה,
לא שמעתי מאומה.
אני אומר, רציתי לשאול בנוגע למקווה בערב שבת, שיש את הכוונות שמכוונים, האם צריך ממש להוציא בפה או ש...
כוונות, איזה כוונות? מה אתה מדבר איתי על כוונות? לא הבנתי.
הנפש רוח
נשמה. לא הבנתי, מה יש לך, סידור הרשש?
לא סידור הרשש, אבל הכוונות...
לא, סליחה, למדת קבלה? אתה בן 60, 70, בן כמה אתה? למדת דברי שולחן ערוך? מה זה כוונות? מה אני מכוון? אני לא מכוון כוונות, אף אחד לא מכוון כוונות, רק יחידי סגולה. מי מכוון כוונות? ברוך תהיה, השם ישמור אותך, תלמד שולחן ערוך. תודה.
אמן ואמן. תודה לרב, יישר כוח. אנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך חיים.
שלום.
שלום, שבת שלום.
היום מותר לקצץ ציפורניים היום?
יפה, שאלה חשובה מאוד. לפי ההלכה מותר, מותר גם להסתפר. והגם שהגאון החסיד רבי יהודה החסיד כתב בצוואתו שלא לגזול ציפורניים ולא להסתפר בראש חודש, אנחנו לא יודעים את הסיבה, והרב שירי כנסת הגדולה הסתפק בזה, והגאון חידה דן בנושא הזה, והעיין ירקות יוסף שהעריך בנושא, כבר כתבנו על זה ופרסמנו בדורש ציון, להלכה ולמעשה, כיוון שהיום ערב שבת, ציפורניים בוודאי שחייב, כיוון שאסור להיכנס לשבת עם ציפורניים גדולות, ואפילו קצת, צריך לגזוז אותה. לגבי תספורת וגילוח, אם הוא באמת נראה לא טוב, מותר לו להסתפר ולגלח לכבוד שבת. ואף על פי שיש פוסקים שהסתפקו בזה וחששו, אבל להלכה רוב הפוסקים הסכימו, וכך היה גם הרב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, כתב בפירוש גם בגוף הספר וגם בהערה שם, עיין, יש הערה מאוד נפלאה שם, מרוחבת, מנומקת, שכן מותר להסתפר. תודה.
תודה, תודה למאזין. אנחנו עם מאזינה מהצפון, שלום לך גברת תמר, בבקשה, בענייני דיומה, בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
בתענית אסתר, מה יעשה טבח שעובד במסעדה וצריך לטעום את המאכלים?
אז יש משנה מפורשת, מתאמת ופולטת. יש שאלה גם לגבי ברכה, אם הוא צריך לברך. אז אם הוא טועם ופולט, מותר. אז אם הוא חייב, זו המלאכה שלו, או גברת שצריכה לרשל לילדים, והם עניני טעם, ומאוד מדקדקים באכילה, והיא רוצה לצאת ידי חובתה, לפי ההלכה, כך נפסק, שמותר לה לטעום, אבל לא לבלוע. טועמת ומתקתקת קצת עם הלשון בחך, ויודעת מה הטעם, ופולטת את זה מיד. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו עם אוריה מקריית אתא. שלום.
שבת שלום הרב.
רק ביום כיפור, מה שאמרתי, אז ביום כיפור ודאי אסור. כן, בבקשה ידידי.
שבת שלום הרב.
שבת שלום
הרב. רציתי לדעת, בית כנסת שלחו את קריאת המגילה בליל פורים, שעתיים לאחר ערבית. הם עושים את הקריאה אחרי ערבית, ואם הם יגידו...
הם לא עושים נכון, ואגיד לך למה. אני יודע שהסיבה היא בגלל התענית, כיוון שברוב חלקי הארץ קוראים ב-י"ד, והקריאה בליל י"ד זה יוצא בדיוק עם תענית, ובתענית הם קוראים, עושים מזה איזה סקנדל גדול. יכולים לשתות משהו קל או לאכול עד קבצה ולא יותר. קבצה זה כזית וחצי, אז זאת אומרת יכולים לאכול עד 45 גרם, אפילו פחות ולא יותר. אבל זה שהם עושים שעתיים זה מכשול גדול מאוד לרבים. מדוע? כבר שאנשים הולכים לתית ורעבים, אז אוכלים, ואסור לאכול לפני קריאת המגילה, ואסור לאכול גם לפני קריאת שמה. אם הם לא מתפללים ערבית זה עוד יותר חמור, כיוון שקריאת שמה היא דאורייתא, ואסור לאכול לפני קריאת שמה. אלא מה אתה אומר, ישים שומר, שם שומר, בסדר. אבל מה עם קריאת המגילה? לכתחילה אין לאכול לפני קריאת המגילה. מה שהתירו למי שהלש או חולה או זקן, לאכול עד 45 גרם בלבד ולא יותר, ולא לחם. לאכול מיני מזונות ומיני תרגימה, מה שכתוב, כלומר מיני פירות וכדומה. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך, משה ממודיעין.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני גר ביישוב שבו יש מניינים של אשכנזי ספרדי. הבוקר התפללתי במניין אשכנזי, ובחזרה של מוסף החזן אמר הנוסח של של הקדושה הוא נגישך מן הריצח, ואני רציתי להגיד כתר. כלומר, האם אני יכולתי לענות בקדושה שהחזן אומר נגישך, אני יכולתי להגיד פעם את
הכתר? הגאון רבו של פיינשטיין בספרו שוט אגרות משה דן בשאלה הזאת. זה לא רק אשכנזים בספרדים, זה גם החסידים שנוהגים מה שנקרא נוסח, לא יודע, כך קוראים לזה, ספרד, אל תתפוס אותי בלשון, הם מזכירים כתר. אז הוא נשאל את השאלה הזאת, הוא אמר שאין בזה איסור לא תתגודדו, ואתה כן יכול לומר את זה בלחץ. שקיפי מלן, שכל מה שאדם מתפלל בינו לבין עצמו עם האלוקים, עם הקדוש ברוך הוא, אין בזה משום לא תתגודדו. כל האיסור שלא תתגודדו שעושה כן בקול רם ובפרהסיה לעיני קול, לאוזני קול. אבל כל מה שהוא עושה בינו לבין עצמו, למשל נוסח הסידור, אתה מתפלל תפילת עמידה בנוסח של ספרדים. אשכנזים יש להם נוסח אחר, תימנים יש להם נוסח אחר. אני לא עושה שום איסור, אני מתפלל ביני לבין עצמי, והם מתפללים בינם לבין עצמם. תהיה בעיה אם אתה תעלה שליח ציבור, זו שאלה אחרת. אבל אתה לא שליח ציבור, אז אני כן אומר, כך אנחנו נוהגים, שאנחנו מתפללים עם אשכנזים בראש חודש וכדומה, אומרים, כתר ייתנו לך, יחד, כולם, קדושה, איך ישלשו, זה נוסח קבוע, מותר לומר אותו. ברוך תהיה.
תודה רבה, וישר כוח גדול. אנחנו בעניין כתיבת ספר תורה עם דניאל מטירת הכרמל. שלום לך דניאל.
שלום כבוד הרב, שבת שלום לראש חודש.
שבת שלום.
הרב, האמת זה דיין לכתיבת ספר תורה, זה כתיבת ספר בהלכה. אני שנתיים קניתי ממישהו USB שיש שם את כל השיעורים של הרב יעקב יוסף זצל. כן. עכשיו, ברוך השם, ביום אני לומד, ובלילות השם מחכה אותי פשוט לכתוב מה שהוא אומר, פשוט לכתוב, ואני מאוד רוצה לעלות את זה על ספר. עכשיו, הגעתי למצב שכבר אני יכול להוציא את זה לספר, העברתי את זה לעורך, אני פשוט...
לא יודע למה אתה כל כך משקיע. כל הכבוד לרב יעקב יוסף, שהיה גאון גדול, תלמיד חכם עצום, אני מכיר 12, אבל יש לך את השולחן ערוך, למה אתה, אני לא מבין למה אתה רוצה להוציא ספר, בעוד שיש לו יורשים, ויש לו בנים, ואני לא יודע תמיד אם אפשר לכוון בדיוק למה שהוא אמר, ואם בדיוק הדברים מדויקים, אז אתה נכנס לבעיה, כי זה הלכה, זה לא דבר פשוט. אז לכן אני לא הייתי מציע שתעשה את זה. גם אתה נכנס לזכויות יוצרים, וגם בעיה של דיוק בהלכה. אני מציע שתרד מהנושא הזה, תרשום לך עצמך, כן, אבל להוציא ספר, אני לא חושב שזה יהיה נכון. תלמד שולחן ערוך, תוציא ספר קיצורים של שולחן ערוך עם מגן אברהם, תורי זהב, ושאר הפוסקים מסביב, מור קציעה ומי שתמצא שם מסביב, ילקוט יוסף ועוד ועוד ועוד, שיש שם בליל של פוסקים, דבר נפלא מאוד. תודה רבה.
תודה וישר כוח. השאלה הבאה היא שאלה של ברזיל מנוף איילון בנושא כבוד תלמיד חכם. שלום לך ליאור.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
שבת שלום. בראשית הדברים אני מבקש לברך את הרב לכבוד הוצאת הספר המצוין והמתוק פורים בציון.
תודה.
יהי רצון שהרב, שהשם יצמיד בריאותו של הרב, יזכה אותם בעוד ספרים יקרים ויפים.
אמן ואמן. תודה רבה.
אני מבקש לשאול את כבוד הרב בעניין כבוד תלמיד חכם, כבוד רבו וכבוד אביו, כשעולה לספר תורה. האם יש עניין לחכות ולהמתין תוך כדי שאני עומד, למשל אבא שלי עולה לתורה או רבי עולה לתורה, האם יש עניין לעמוד כל זמן שהוא קורא בספר התורה, או שמספיק לעמוד רק שהוא מברך ואחר כך לשבת?
האמת שמעיקר ההלכה מספיק לעמוד רק כשהוא מברך ולא כשהוא קורא, אבל יש לנו את דברי הגאון החידה שכתב שצריך להיות צמוד למנהג המקום. כל שמנהג המקום, כן, הוא נשאל באופן כללי, הוא לא נשאל על השאלה הזאת, אבל הוא נשאל באופן כללי, אם חייב לעמוד, אם הוא עובר על כיבוד הבאים, אם הוא לא עומד. אז הוא פסק להלכה שזה כל שמנהג המקום. שאם מנהג המקום לעמוד והוא לא עומד, אז זה בהחלט פגיעה בכבוד אביו, הוא עובר על כיבוד הבאים. ואם מנהג המקום לא לעמוד, הוא רשאי גם לא לעמוד. או אם אביו אמר לו לא לעמוד, מנהג המקום לא לעמוד, הוא רשאי לא לעמוד. אבל מעיקר המנהג זה תלוי, באמת ראיתי שכך עוד גם בדור שעבר כך היו נוהגים, בעיקר לעמוד רק בשעת הברכות, ולכן נכון לעשות כן. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול. ואנחנו עם מאזין מבית שמש. שלום לך אשר, בבקשה.
שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול את הרב שאלה שעומדת על הפרק. שבת שלום מבורך, חודש טוב, לא אמרתי לגבי איך הייתי צריך לנהוג היום בראש חודש בזמן הוצאת ספר תורה. הגיעו שני גבאים ואמרו שם, רצו לקחת תרומה לאיזה מצב קשה, ובזמן ספר תורה הם המשיכו עם כרטיסי אשראי והמזומנים לקחת מה... מתפללים, וככה זה גם הפריע.
עכשיו, זה היה אסור לעשות, כן? זה היה אסור. באמצע קריאת התורה אנחנו צריכים להקשיב לקריאת התורה, צריכים לצאת ידי חובה. מה גם שכל שיש מניין חייבים בקריאת התורה של אותו יום, זה תקנת חכמים כמוזכר במסכת מגילה, שביום ראש חודש קוראים בראשי חודשכם, מתחילים פרשת התמיד ואומרים בראשי חודשכם, וזה חובה לשמוע. אז ודאי שזה מסיח את הדעת מהשמיעה, אין ספק שזה אסור, אין ספק. זה לא באמצע קריאת התורה לעשות דברים כאלה, ודאי אסור. תודה רבה.
תודה רבה למאזין מבית שמש. אנחנו עם אברהם מקריית אונו. שלום לך אברהם.
שלום הרב, ראש חודש טוב עם שבת שלום הרב. הרב מחילה, לאחרונה התפרסם משהו על גבי קריאת ספר דברים בשבת, ואשתי התחילה חילקו כמו שמחלקים תהילים, ואמרתי לה שזה כאילו משהו חדש וכדאי שלא יודע שנתייעץ עם הרב בכלל לעשות את זה.
אתה צודק, מנהג ישראל כבר מדורי דורות, ועוד יותר מזה, יעקב אבינו היה נוהג כך. יעקב אבינו, המדרש אומר על הפסוק, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי בעיניי, מה היה עושה יעקב אבינו? היה קורא ספר תהילים. תקשה עליי, הרי עוד דוד המלך לא נולד. איפה עוד הרבה דורות עד שבא דוד? 14 דורות יש מאברהם אבינו עד דוד המלך, כמניין דוד. התירוץ הוא שספר התהילים כבר היה בשמיים, רק דוד המלך גילה אותו ברוח הקודש. אז אם כן רואים שספר התהילים זה הספר של התפילות, אנחנו לא יודעים שאר דברים, כי היום ברוך השם, אם עקבת גם על המחצית הראשונה של התוכנית היום, היו לנו הרבה הרבה שאלות, מבלי לפגוע חס ושלום, שכל מיני אנשים שהם והפכו להיות מנהיגים בגדולי הדור ומנווטים את העניינים. אז היום ככה זה, זה כל אחד מחפש להמציא דבר חדש. רבותיי, בואו נעזוב ונלך בעקבות גדולי ישראל שהיו הראשונים והאחרונים, כמו מרן הבית יוסף, כמו הרשב"א, כמו הרמב"ן, הראה, רבנו יונה ואחרים, מה שהם כתבו לנו אנחנו נעשה, ולא נלך למצוא דברים שהם לא, שלא ישמע חלילה ביקורת מפי על הדבר הזה, אבל אני פשוט מקנה קנאתו של דוד מלך ישראל בספר התהילים, שזו הייתה המסורת של כל עם ישראל במשך אלפי שנים, מיעקב אבינו ועד היום, לומר ספר תהילים. זה הכי חשוב. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזינה מהדרום, שלום לגברת.
שלום וברכה.
שבת שלום,
חודש טוב. זכינו לפני כמה חודשים, הבת שלנו התחתנה עם כהן, והתעוררו לנו ככה שאלות איך להתייחס כשהם באים לבקר אותנו לגבי, למשל כשאני מגישה את האוכל, אני צריכה להגיש קודם לבעלי, קודם לכהן, כשבעלי נותן את הלחם שהוא בוצע בשבת, האם אם הבן שלנו הבכור נגיד נמצא, או שההורים שלנו נמצאים, למי לתת קודם? אם החתן מציע שהוא יסטוף כלים, אני יכולה לקבל את
זה? שאלה חכמה מאוד. נכון שרבותינו אמרו על הפסוק וקידשתו לכל דבר שבקדושה, ליטול, וכתוב שם גם בהמשך ליטול מנה יפה ראשון. כל זה מדובר שמדובר באנשים באותה רמה, אבל כאן, כיוון שיש את בעלך ואת חייבת בכבוד בעלך, וגם בעלך הוא נקרא ראש המשפחה, וגם החתן חייב בכבודו, ולא שמענו שחתן כהן לא יהיה חייב בכבוד חמיב, ולא שמענו שלא יהיה חייב בכבוד רבו, אז הוא כן חייב בכבודם. אז אם כך, הבעל הוא הראשון, וכן אם יש סבא, ואם יש חמיב ועוד איזה דוד מבוגר או תלמיד חכם, הוא קודם. וקיים עלן שאפילו להבדיל, חוץ מכפותכם, תלמיד חכם ממזר קודם לכהן גדול עם הארץ.
אז אם כן, כאן נפל פיתה בבירה, כלומר הלחם נפל בתוך הבור, זה מה שהחכמים הסתמשו בלשון משל. כל השאלה ירדה מהפרק, מכיוון שכל המדובר בכהן זה כאשר יש כמה חתנים, ובין החתנים יש כהן, אז אנחנו נקדים את הכהן לשאר החתנים. אבל כאשר יש הורים ויש אנשים זקנים ותלמידי חכמים, הם יהיו ראשונים. תודה רבה ושתראו הרבה נחת.
תודה ותודה וישר כוח לגדול לכבוד הרב. הרב, עוד פעם מקבץ של שאלות לגבי עניין זכר למחצית השקל, הרב דיבר על זה, אולי תקציר, אולי איך ינהגו השנה בזכר למחצית השקל.
מה השאלה?
מה השיעור של זכר למחצית השקל?
זכר למחצית, קודם כל צריך להיזהר לומר זכר למחצית השקל. עד כדי כך יש פוסקים שכתבו שאפילו לא יאמר מחצית השקל, יזכיר את המילים מחצית השקל אפילו בצמוד למילה זכר, כי אז זה הווה הקדש. אבל חלקו עליהם ולהלכה אפשר לומר זכר למחצית השקל, וזה לא נהיה הקדש. אני יכול לתת את זה לכל מטרה צדקה שתהיה. עדיפות ראשונה לתלמידי חכמים עניים, כמו שמובא בפוסקים, מעיין פורים בציון. אבל כמה זה לפי ההלכה? יש לנו שלוש דעות בהלכה. הרמב״ם כתב שיעור 9 גרם כסף, כתב 3 דרהם, בזמנו לא היה גרם, 3 דרהם, ששלוש דרהם זה בדיוק 9 גרם כסף. והרעבד חלק עליו ואמר מחצית המטבע של אותה מדינה, כלומר בארהב הברית ייתנו חצי דולר, ביפן חצי ין, בארץ ישראל חצי שקל שלנו. ואילו המעריל חלק וסובר שצריך לתת 3 חצאי מטבע של אותה מדינה. ולכן האשכנזים, הרמ"א פסק כך, והאשכנזים נוהגים לתת 3 חצאי מטבע של אותה מדינה. אז מתי נותנים את זה? אפשר לתת מהיום, שזה כבר א' אדר ב', שהוא העיקר, אבל נהגו לתת ביום התענית. יום תענית אסתר, לפני מנחה, קודם מנחה, לפני שיגיע מנחה. וגם אם מי שיחר, אז קודם קריאת המגילה. ולכן החזן עומד ומכריז לקהל לפני קריאת המגילה, מי שלא יפריש ונתן זכר למחצית השקל ייתן עכשיו. ואז הוא נותן. כמה אנחנו עושים? כמו דעת הרמב״ם למי שיכול. כמה זה היום? זה היום 20 שקלים. אמנם הכסף קצת יותר זול, אבל בצירוף המע"מ והמצד, שפעמים יש תנודות, ולא פעמים, אלא תמיד יש תנודות במחיר המתכות, אז לכן אנחנו נותנים 20 שקל, בזה אדם יצא ידי חובתו. וזה מועיל גם עבור כל בני המשפחה. רק יש שסוברים שצריך מגיל 13, כמו המחלוקת המפורסמת בין הרמב״ם לשאר הפוסקים. הרמב״ם פסק שכיוון שהפסוק אמר לכפר על נפשותיכם, אז מי שצריך כפרה צריך לתת. מי זה צריך כפרה? למטה מגיל 13 הוא לא חייב בכפרה, אבל מגיל 13 כן. אבל יש החולקים ואומרים, הרוקח ואחרים אמרו שכיוון שהפסוק אמרנו בין 20 שנה ומעלה, אז מגיל 20. אז לכתחילה באמת אנחנו נותנים כבר מגיל 13, ואז הוא נותן את ה-20 שקלים כדי לכפר על נפשותיכם. שאר הקטנים פטורים, גם נשים פטורות, אבל אם הן רוצות לתת, הן יכולות לתת, יש להן מצווה, ולא צריך לתת את זה, יכול לתת את זה בכל אופן שהוא, בצ'ק, בכרטיס אשראי, בנייר שטר או במטבע, באיזה צורה שלא תהיה. זכר ויאמר, הרני נותן זכר למחצית השקל, ויזהר לתת את זה למטרה צדקה בעדיפות ראשונה לתלמיד חכם. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך הרב על התשובה הממצה והמקיפה, ואנחנו ממשיכים עם המאזין מבאר שבע. שלום לך שרון.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שלום.
כן. כבוד הרב, סימן טוב, נולד לנו בן, בן רביעי. אני רציתי לשאול את הרב. בבנים הראשונים אנחנו קיבלנו את ההורים, ובבן השלישי הבאנו תלמיד חכם שישב, היה סנדק. כרגע לבן הרביעי לא מצאתי מישהו שיכול לשבת. האם זה נכון שאבי הבן יישב סנדק?
זה לא דרך ארץ. זה לא דרך ארץ. מכיוון שיש שם בוודאי אנשים מבוגרים יותר, או יהיו שם רבנים, תזמין רבנים, כדאי להזמין רב, כי סנדק זה מעלה גדולה מאוד, הוא יכול להשפיע על הילד. זה לא, וגם אם האבא יהיה הצדיק הכי גדול שבעיר, עדיין זה כאילו אני לוקח לי את כל הזכויות לעצמי, כי יש כאן שלושה בעלי ברית אברהם. מי הם? אבי הבן, המוהל והסנדק. אז אלה שלושה בעלי ברית יקרים, ולכן ראוי יותר לחלק, כמו שראינו בהוצאת ספר תורה או בעלייה לתורה, אז הפוסקים כתבו שזה לא יהיה הוגן לתת לאיש אחד גם לפתיחת האחד, גם הקמת ספר תורה וגם עלייה. אנחנו רוצים לזכות כמה שיותר אנשים שיזכו במצוות של עלייה לתורה וכולי, וכל מה שקשור לספר תורה. וכל שכן כאן, שזו מצוות עשה דאורייתא והיא חשובה מאוד, אז ראוי לתת אותה לתלמיד חכם, אגם שיהיה תלמיד חכם ראוי, יראה אלוקים ובאמת יודע התורה ויודע לפסוק הלכות ומקצועו לימוד תורה, והוא ישפיע על הילד מאישיותו. אז זה הכי נכון לעשות. תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברוך. אנחנו עם הגברת חיה מנהריה, שלום לך.
שלום, שלום כבוד הרב. השאלה שלי היא כזאת, לפני כמה שבתות נכנסה שבת וחזרתי בערב מאמא וראיתי ששכחנו להדליק את הפלטה. עכשיו יש לי שעון שבת שהוא מחובר למנורה של הסלון, הוא מחבר עוד כמה מפסקים בבית, ביניהם גם את המפסק שהפלטה הייתה מחוברת אליה, כאילו בין השעות של הלילה, בין 11:30 עד 8:30 בבוקר. השאלה שלי הייתה, כמובן שלא הדלקתי כי לא ידעתי, אבל השאלה שלי היא, אם אני יכולתי להדליק את הפלטה בזמן שהשעון שבת פעל, כאילו שהמפסקים היו קבועים.
קבועים? היו קבועים?
היו קבועים? כן, בעקבות השעון שבת שפועל בשעות הלילה.
השעון היה מנוטרל, זאת אומרת הוא היה במצב של כבוי, ואת רוצה להקדיש את השעון כדי שהפלטה תפעל. ומה היה קורה אם היית
נחת?
שהוא יפעל השעון לבד ואז הפלטה תפעל ומחר בבוקר יהיה לכם אוכל חם.
לא לא, זה לא השאלה, סליחה. השעון שבת הוא הופעל, כאילו הוא מופעל בצורה כזאת שבשעות הלילה הוא מנתק את החשמל. אוקיי, עכשיו הפלטה שלי מחוברת למין כזה קבל מעריך שאתה מדליק את החשמל עם מתג כזה שמדליק אור שהוא מחבר את החשמל. השעון שבת עבד, הוא עבד, כאילו הוא
מכבה
את החשמל
בשעות
הלילה.
הבנתי, עכשיו את אומרת דבר אחר, שהשעון שבת כן עבד. נו, כן. ואז?
והפלטה, לא הדלקנו את המתג שהפלטה תדלק.
אז מה רצית לעשות?
אז אני לא עשיתי את זה כמובן, כי לא ידעתי, אבל מה שרציתי לעשות זה שבזמן...
לא עשית דבר, רק על ידי גוי.
אז רק על ידי גוי?
וגם זה ברמז. לומר לו, שכחנו להרים את המתג של הפלטה, ואין לנו אוכל חם. אולי אתה רוצה לטעום משהו, כך להגיד לו, ואז הוא יבין, בהנחה שהוא יש לו קצת שכל, אז הוא יבין מה את מתכוונת, והוא ידליק את זה. אבל לך ודאי אסור, או לאיזה מישהו ודאי אסור. ברוך
ברוכים תהיו.
תודה רבה, שאלה מורכבת, וטוב שרב עמד על הדיוק. אנחנו נמשיך הלאה, יש לנו את יהודה מירושלים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
חזק וברוך הוא, תודה רבה לרב על הספר הנפלא על פורים שחיכינו לו כבר כמה שנים, שכל שנה אנחנו מחכים שתצא, וברוך השם זכינו
סוף סוף.
רציתי לשאול, אני קורא בתורה לפעמים בישיבה, והיה לנו דיון אם אני רוצה להכין את הקריאה ביום חמישי בלילה.
כן.
או לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום חמישי בלילה, האם זה מותר, או שגם אז יש בעיה לקרוא מקרא בלילה? רציתי לדעת מה דעת הרב בנושא.
אני לא יכול להגיד לך מותר או אסור, כי לפי ההלכה זה מותר. כל הסיבה לפי הקבלה. לפי הקבלה, רבנו הרי הזהיר שלא לקרוא מקרא בלילה. יש לנו קצת ראייה ממדרש תנחומה, ששואל, משה רבנו ישב בהר 40 יום ו-40 לילה, מאיפה היה יודע משה, מתי יום, מתי לילה, ושם כל הזמן יום אור. משיב המדרש, בשעה שמלמדו הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום. בשעה שהיה מלמדו תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. אז מכאן יש גם ראייה לזה, ולפי רבנו אריש, בזה סוד עמוק מאוד. וזה לא טוב שאדם מתגרה עם החיצונים בלילה, ולא לקרוא מקרא בלילה. עכשיו השאלה שלך, השאלה שהיא קצת שנויה במחלוקת. יש אומרים שכמה שזה לצורך רבים, אתה רוצה לקרוא ושלא יהיה טעויות, אז יהיה מותר. יש אומרים לא. בכל אופן, בתחילת הלילה, חצי הראשון של הלילה, לא. חצי השני של הלילה, אם אתה עושה את זה, יש מקום, אבל אתה עושה את זה לכתחילה. לכתחילה תחפש לך זמן ביום, או שתסתכל רק בלי להוציא בפה. אני לא יודע כמה זה יעזור, זה יעזור. אבל זה לא כמו להוציא בפה. ואז תציין לך במוח איפה יש אזלג גריש, איפה יש פזל גדול, איפה יש רביע, ובעיקר איפה יש סוף פסוק. כך תעשה לעצמך כללים ותסמן לך אותם, תחזור על זה פעם ופעמיים, אני בטוח שתהיה קריאה מוצלחת ביותר. תבורך משמיים.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מקריית גת, שלום לך שמשון.
שלום לכם.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, חודש טוב. יש לי שאלה,
כן.
ביום שבת שאומרים צדקתך, ובבוקר בא חתן בר מצווה עם המשפחה שלו, זה קרה בתורה, אבל במלחה הוא לא בא, אבל המשפחה שלו בא, הוא אבא שלו בא. גם אומרים צדקתך, אומרים
יש. ודאי שאומרים. קודם כל, כל שמה שאם בר מצווה נמצא במנחה, לא לומר צדקתך, זה לא בגלל החגיגה. זה לא בגלל שההורים החליטו השבת לבוא ולעשות לכם שמח. זה רק אם אותו יום הוא נולד. הוא נולד בו ביום. זה יום הלידה שלו לפי התאריך היהודי. אז אני לא אומר צדקתך כשנמצא בר מצווה. אבל שהבר מצווה לא נמצא, לא. יש דיון כזה מה שאתה רוצה לומר, יש דיון כזה לגבי ברית מילה. שאם נמצאים המוזמנים, ואם נמצאים המשפחה והקרובים והאורחים, אז יש מי שאומר שיכול, הוא הדין לגבי חתן. שאם נמצאים שם הקרובים, אז אנחנו יכולים לדלג. אבל לוותר על צדקתך, תדע גם, אגב, שצדקתך יש בזה עניין חמור מאוד מאוד, והמון טעמים, כדאי לך לעיין בשיבת ציון ותראה שם, שאלף זה קצת גוזל את המתים, אם לא אומרים, כיוון שהנפטרים בשעת מנחה מתחילים להיות בצער ובמתח, כי עוד מעט יוצאת שבת והם חלילה נידונים אחרי שבת, אז לכן אנחנו אומרים צדקתך, מצדיקים את הדין, אז מסייעים להם בזה. אבל יותר מכל זה יש את הטעם שמזכירים את זכויותיהם של משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד מלך ישראל שנפטרו באותה שעה. לכן יש שלושה פסוקים שאנחנו אומרים אותם, ואז הם מגנים עלינו והם מעלים לנו את התפילות, אז חבל להפסיד. עד כדי כך שחסידי בית אל היו נוהגים שגם כשהיה חתן היו מדלגים, אומרים יהי שם וקדיש, אבל אחרי עלינו לשבח היו אומרים בינם לבין עצמם את הפסוקים, כדי לא להפסיד את המעלה הגדולה של אמירת צדקתך. תודה רבה.
תודה וישר כוח כבוד הרב. הנה אנחנו במאזין האחרון, הגענו לסיום. הרב, רק אולי להזכיר את משה רבנו, זין אדר, אם אפשר, וממש משה רבנו.
לא שמעתי?
משה רבנו, זין אדר, אני אומר, נזכיר את זה.
כן, בכבוד.
אז שואל מאזין, מה ההנהגות, כמובן בגלל שהוא בחברה קדישה, מה ההנהגות של אדם פרטי בזין באדר?
לא רק אדם פרטי, כל ישראל, בשולחן ערוך מובא שזה יום תענית, ולכן צריך לכתחילה להתענות בו ביום. אז לכן צריך להיזהר, מי שיכול להתענות, להתענות. מדוע? כיוון שהוא הרב של כל ישראל. כמו שאדם מתענה ביום פטירת אביו, ואדם מתענה ביום פטירת רבו, כך נפסק בשולחן ערוך, כך מתענים וגם נפסק בשולחן ערוך, שביום שבעה באדר הוא יום תענית, לא יום של כיף ותזמורת וכלי נגינה ומוזיקה, לא, זה יום של תענית, זה יום של תפילה. אז מה שראוי לעשות, לפחות מי שלא יכול להתענות, לפחות לפחות לרכוש לו את הספר, היום יש את זה במחיר שווה לכל נפש, אפילו בחמישה שקלים הייתי מוכרים. תיקון שבעה באדר, מה זה תיקון שבעה באדר? לימוד תורה שלומדים על משה רבנו. כל מיני מדרשים, כל מיני מאמרי חז"ל בתלמוד ירושלמי ובבלי וירושלמי, במדרשים וגם בעיקר קטעי זוהר שמדברים בשבחו של משה רבנו, בגודלו ובמעלתו, ואחר כך את המדרש המזעזע כל נימן נפש על צורת פטירתו, איך הוא נפטר, איך הוא נפרד מהעולם, איך הקדוש ברוך הוא כביכול שם פיו על פיו ונשק אותו ולקח את נשמתו למעלה. הוא זכה שלא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. עד כדי כך התורה מעידה, ויותר מזה הזוהר הקדוש כותב, לא יותר מזה אלא כמו זה, הזוהר הקדוש כותב שמשה רבנו כל המפתחות של כל הסודות והאוצרות של השם יתברך היו בידו, אז אין כמו משה רבנו. ולכן זה יום גדול מאוד לכל אחד מאיתנו, לא הדלקת נרות, לא זה העיקר, אלא ללמוד תורה, ללמוד תורה, וכל תורה זה תורה של משה רבנו. ואם הוא יכול להשיג את תיקון שבעה באדר ולקרוא בו, אפילו אפשר דרך היברו בוקס, יש אתר ששמו היברו בוקס, שזה ספרי יהדות, ללחוץ שם תיקון שבעה באדר וללמוד משהו שם, דבר גדול מאוד מאוד, ויהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכל ישראל. תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, תודה רבה לצוות שבאולפן שעושים מלאכה במסירות נפש. עזכו ואמצו, שבת שלום, חודש טוב, וגם יהיה פורים שמח בעזרת השם.
אמן ואמן. תודה רבה לגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה.
תודה.
תודה למאזינים.